שוקה דינור, עוד מעט שבת שלום לך.
כמעט שבת שלום גם לך, שמעון.
נו, שוקה, החלמת לחלוטין, אתה חיובי, שלילי.
כן, לא, אני החלמתי, וממש בתחילת השבוע שוחררתי מהבידוד. אני לא בטוח שאני יכול עוד לעלות לשחק כדורגל, אבל אני משתפר מאוד, ואני כבר...
יופי.
בקיצור, אני מחוץ לבידוד.
הוכרזת כחיובי.
כן, לא, שלילי. כן, אז זהו, המצב משתפר. עדיין, אתה יודע, צריך קצת להתאושש, עדיין חלש, אבל...
בוודאי.
אבל אני בקו החלמה. אבל הסיפור שאני רוצה לספר לך היום, גם כן, קשור איכשהו בקורונה ובהשפעותיה המטורפות על החיים פה, אני קורא לזה נטל של 23 שנים.
נטל של 23 שנים. טוב, בוא נתחיל לסחוב.
כן, אני מישהו סחב את זה. יש לי מכר בשם אריה רוזנברג, שהוא עיתונאי שכותב בג'רוזלם פוסט, בוואלה, במסע אחר. בפברואר 1997 החיים שלו ושל זורה רעייתו ספגו מכה נוראית. הם שחלו את בנם הצעיר שחר באסון המסוקים מעל היישוב שר ישוב.
זוכר,
כולנו זוכרים. וכשאתה פוגש אותו, את אריה, אתה לא יכול שלא להתרגש מהצבעוניות של הבן אדם ומהעירוב המטורף הזה של מצד אחד שוקה לחיים, אבל יחד עם הנצחת הרצון להנציח את בנו האהוב שכבר איננו. בכתבותיו לעיתונות ולחברים הוא קורא לעצמו אשש, א' שין שין, אבא של שחר. ביום הזיכרון האחרון לחללי צה"ל הם היו מנועים בגלל הקורונה להתייחד עם שחר בבית הקברות. אז באותו היום יקרה הגורל בדרכם אירוע מטלטל בלתי צפוי. יום הזיכרון בבוקר, הם בבית, דממה מעיקה, צלצול טלפון מחריד את השקט. הוא מרים את הטלפון, שלום, אריה שומע קול גברי מהצד השני, מהסס, תראה, אתה לא מכיר אותי, אולי אתה לא זוכר אותי, קוראים לי איתן קרמרסקי, אני הייתי בעורב נחל. אתה יודע, עורב נחל זה אחת מהיחידות המובחרות של הנחל.
כן.
וכך איתן מספר לו בטלפון, אנחנו בתחילת 1997, מיד לאחר אסון המסוקים הנורא, הייתי אז חייל, נבחרתי להיות במשמר הכבוד בהלוויה של שחר רוזנברג, הבן שלך מנס ציונה. אני נסעתי כבר הרבה ארונות, זו הייתה הלוויה האחרונה ממש לפני כניסת השבת. כפי שאתה זוכר, שמעון, שם נהרגו 73 חיילים, אם אני זוכר נכון.
כן, כן.
ואני ישבתי ראשון מאחור בקומנדקה. אני זוכר את ההורים, אבא חזק, אמא בוכייה ושני אחים שמתקרבים לקומנדקה. לפתע פונה אליי האם, הכרת את שחר? אבל ההוראות אסרו עלינו לדבר, אז עניתי לה. והבן מסביר, אז אמא, אסור להם לדבר. חולפת עוד דקה ארוכה ועוד פעם פונה אליי האם, אני יכולה רק להציץ בארון כדי להיפרד מהבן שלי משחר? אני לא יכול לענות. ואז הבן ואבא מוליכים את האמא ועולים אל חלקת הקבר שנחפרה. חלף חודש. משרד הביטחון וצהל עורכים יום הזכרה למשפחות הנופלים בצפון הארץ ל-30.
את כל זה מספר
החייל
לאבא.
לאבא כאשר אשתו...
אחרי כמה שנים?
23 שנים. ואז, אחרי חודש, כמו שאמרתי, משרד הביטחון וצהל עורכים הזכרה לכל משפחות הנופלים ועושים סיור לשדה התעופה במחניים, בשער ישוב, ארוחת צהריים, הסגר מהרמטכ"ל. ובסיום הטקס, אני ממתין, אני, כך אומר איתן, אני ממתין ליד האוטובוס ולפתע פולחת צעקה את האוויר. האמא של שחר מהלוויה בנס ציונה צועקת ומצביעה עליי, זה קבר את הילד שלי, זה עם העיניים הגדולות שקבר לי את הילד. ומאז, אני הולך עם זה כל החיים. בכל ימי הזיכרון אני מוצא את עצמי חושב על המילים הללו של האמא של שחר. והיום יום הזיכרון, אני יודע שאף אחד לא הולך לבית הקברות בגלל הקורונה, ראיתי בטלוויזיה בצרוף מקרים מטורף כתבה ישנה על שחר, וההורים שלו מתראיינים בכתבה. אז סיפסתי מהר ומצאתי את הטלפון של האבא אריה, ולמרות יום הזיכרון לא היה לי נעים, התקשרתי והצגתי את עצמי, וגם האמא השתתפה בשיחה, והם זכרו אותי. הם זכרו אותי מההלוויה, וגם ממה שקרה אז, ביום ה-30 לאחר הטקס. איך אפשר למצוא את המילים כדי לתאר את הדברים? הייתה שיחה עם רגש מטורף, הבנתי שהחוויות שלי, שהרגשות שלי אמיתיות, והעומס והעול שאני נושא בתוכי 23 שנים, כל כך אמיתי לפתאום. אבא של שחר אמר לי אז בטלפון, תשמע, אתה יודע כמה טלפונים, מפגשים, מכתבים קיבלנו במהלך השנים, אבל זו השיחה הכי מרגשת שקיבלנו בשנים האחרונות. והוא התעקש אם ניפגש באותו היום, ביום הזיכרון, כי הם רצו לחבק אותי. והרי אבא אמר לי בטלפון, תשמע, אני מוריד את המסכה, אני מוריד את הכפפות לעזאזל הקורונה, אני חייב לחבק אותך היום. ולא רק זה, גם הוא אמר לי שאני והמשפחה שלי מרגע זה אנחנו מאומצים על ידם. זה היה לי כל כך מרגש, כל כך מיסטי. כך סיפר איתן קרמרסקי. ואני, שמעון, קיבלתי את הדבר הזה בכתב.
והאמא לא אמרה דבר? לא...
רגע, עכשיו תקשיב, זה בדיוק. אני הצטמררתי. החייגתי לאריה, שאני מכיר אותו. אמרתי לו, אריה, תשמע, אני רוצה את הזווית שלך. כמו שאתה רוצה לשמוע. אז תראה, הוא אומר לי, זה סוג של סיפור שאולי מאפיין את המדינה הקטנה שלנו. אתה יודע, כשהייתי מתקשר בבוקר, באותו בוקר של יום הזיכרון, ואני שמעתי עורר נחל, תכף שמתי אותו על הרמקול, כי רציתי שגם דבורה תשמע. דבורה זו אשתו. והיא מיד זכרה. היא זכרה שהיא שאלה אותו אם הוא מכיר את שחר. היא זכרה שהיא ביקשה ממנו להביט לתוך ארון העץ, העטוף בדגל כדי להיפרד משחר. היא זכרה שהוא לא ענה, ואז היא הבינה שאסור להם לדבר. היא זכרה גם את המפגש אחרי חודש שהיה בכפר בלום, והיא זכרה אותו מהקומנדקה בזכות עיניך הגדולות והפקוחות לרווחה. דבורה אמרה שהיא לא זוכרת שהיא צעקה בדיוק זה שקבר לי את הילד. זה אומר לי, ארי, אני יכול להעיד שזה לא הסגנון שלה, היא בטח אמרה לו אולי זה שנשא את הארון של הילד שלי, או זה שהיה בקומנדקר עם הארון. אבל מה זה משנה מה היא אמרה?
זה לא משנה.
הרי מה שחשוב זה המשפט שהוא, הוא נשא איתו על גבו כן. ובנפשו 23 שנים. ארי אומר, כן, אמרנו לו, עכשיו אתה מגיע, אנחנו חייבים לראות אותך. משעה 2 בצהריים, נפגשנו, וחרצובות לשוננו של כולנו נפתחו, כאילו רוצים להספיק ולהכין את כל 23 השנה האלה. וכך למרות אילוצי הקורונה, מסכם לי אבי ואומר, ישבנו, הקשבנו, בכינו, ואז באחת חיבקנו אותו, כאילו לא רוצים להיפרד ממנו. זה רק אופייני למדינה שלנו, שמעון.
יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות, אכן סיפור מרגש. מה אגיד ומה אומר?
תהפוכות של הקורונה, תראה מה היא יוצרת, אתה יודע, זה שלא הלכו, לא אפשרו ביום הזיכרון, אתה יודע, ללכת למשפחות, עכשיו אתה חושב על זה, מדברים על אומן, וכל מיני דברים כאלה.
תראה, אני יודע שאתה לא מאמין במיסטיקה, אבל יש כאן משהו מיסטי, תשמע, זה מעגל שנסגר אחרי 23 שנים, אתה יכול להגיד יד המקרה, נכון, יד המקרה, אבל אפשר להגיד גם הפוך.
אני אגב, במקרה דנן אני לא אומר יד המקרה, תשמע, בן אדם נשא את זה על בנשו 23 שנים, את המשפט הזה, שהוא חשב שהוא שמע, או אולי כן שמע, אני מסכים איתך, אני לא חושב שזה מקרה.
שוק הדינור.
זיקוקין דינור של יום שישי.
שבת שלום לך.
שבת שלום גם לך, שמעון.